היום אנחנו לומדים תמורה דף כ"ד, אנחנו נתחיל בתחילת העמוד, אמר רבי הושעיה. רבי הושעיה מתחיל עם הלכה, ואם זה נחזור למשנה בדף כ"ב שלא הספקנו ללמוד ביחד, כי לא למדנו יומיים בגלל שבת ותשעה באב, אז עכשיו נעשה קצת חזרה. אמר רבי הושעיה, המפריש שתי חטאות לאחריות, מתחפר באחת מהן, וחברתה רואה. רואה. לפי רבי הושעיה, הוא הפריש שתי בהמות לחטאת לאחריות. מה זה אחריות? הוא מודאג שאולי אחד ילך לאיבוד, אז הוא מפריש שתיים מלכתחילה. אבל אף אחד מהם לא הלך לאיבוד. אז הוא מתכפר באחת מהן, הוא לוקח אחד מהם שירצה, והשנייה רואה, במקום שראינו שיש הרבה חטאות שהן מתות. Okay? הוא אומר, זה רואה. עכשיו, עלי בדמן. Okay? עכשיו יהיה שאלה אם הוא הולך לפי רבנן או לפי רבי. Okay? כדי להבין מה זה רבנן ורבי, בואו נחזור לסוף המשנה בכ"ב עמוד ב'. המפריש חטאת ועבדה, okay? זה מקרה שלא אחריות אלא הלך לאיבוד, והפריש אחרת תחתיה, והוא כן, מפריש במקום זה שהלך לאיבוד בהמה אחרת, ולא הספיק להקריבה עד שנמצאת הראשונה. והוא לא הקריב וכבר מצא את הראשונה, היו שתיהן תמימות, אם שתיהן ראויות להיקרב, אחת מהן תיקרב חטאת, והשנייה תמות דברי רבי. Okay, הוא טוען, אם שתיהן ראויות, אז מקריב אחת, השנייה תמות. חכמים אומרים, אין חטאת מתה. לא, זה לא מתה, אלא כשנמצאת מאחר שכיפרו הבעלים. רק אם מוצאים אותה, אחרי שכבר הקריבו את השנייה, ואז מוצאים את הראשונה, אז זה מתה. אוקיי? Okay? בין המאות הולכות לים המלח, אלה שנמצאו מאחר שכפו הבעלים, אוקיי, אותו דבר לגבי כסף שהפריש. אוקיי, לא ניכנס לכסף עכשיו. אוקיי, עלי בדמן. אז עכשיו שואלים לפי רבי הושעיה, כשמפריש שתי חטאות לאחריות, מתחבר באחת מהם וחברתה רואה, לפי מי? אילם עלי בדרבנן, השתם מפריש לאיבוד, אמרי הרבנן לאו כי איבוד דמי, לאחריות מבעיה? אוקיי, מה שגם לא הסברתי זה שיש שתי פירושים בדף כ"ג, איך לפרש את מחלוקת רבי ורבנן, ובשנייה, ברבי אבא, הוא טען שבעצם המחלוקת ביניהם זה רק במקרה שהעבודה היא זו שהשתמשו בו בסופו של דבר, כאילו הקריבו את זה שהלך לאיבוד, ועכשיו מה שנשאר זה השני. עכשיו, העבודה, לפי דעת רבי אבא, אפילו חכמים יסכימו שזה תמיד הולך למות, לא משנה מתי, כי העבודה הלכה לאיבוד. זה כבר יש פגם רציני, כי נעבדה. אבל השנייה שהוא הפריש בעצם רק בגלל שהלך לאיבוד, אז אין לזה כל כך פגם, ולפי זה, המחלוקת בין רבי לחכמים זה האם מפריש לאיבוד כאיבוד דמי, האם אנחנו רואים את השני כאילו הוא אבוד, ואם כן כאילו נאבד וכסוג של דחייה, ואם כן זה הולך למות. ורבנן אומרים לא, זה לא כאיבוד דמי, זה לא הלך לאיבוד, ולכן אנחנו לא דנים בו כאיבוד, וזה נשאר לראות. אז ככה, עכשיו אנחנו צריכים לעשות השוואה בין מפריש שתי חטאות לאחריות לבין מפריש לאיבוד. אוקיי? אז מה יותר גרוע? מפריש לאיבוד. כן? מפריש שתי חטאות לאחריות, שום דבר לא נדחה. אוקיי? אבל מפריש לאיבוד, כאילו היה האיבוד, ואז אומרים, אולי השנייה כאיבוד דמי. אז אולי, אז אם נגיד כרבנן, שאתה מפריש לאיבוד, אמר רבנן לאו כאיבוד דמי, במקרה שהפריש לאיבוד, רבנן לא חושבים שהשני הוא כאיבוד דמי, ולכן השני רואה, אז לאחריות מבעיה. אז אם הוא הפריש שניים לאחריות, ברור שאין צורך לשאול, ברור שזה רואה, ולכן אין שום חידוש בדברי רבי הושעיה. אלא עלי בדרבי שמעון, אוקיי, עכשיו לא דיברנו על זה, אבל יש שיטת רבי שמעון. רבי שמעון אומר חמש חטאות מתות, ובתוכם הוא מונה חטאת שנתחפרו בעליה באחרת, וזה קלאסי המקרה הזה. הרי הוא הפריש שתיים לאחריות, התחפר באחד מהם, אז זה חטאת שכיפרו בעליה באחרת. ולכן, האמר רבי שמעון חמש חטאות מתות, ואם כן, ברור שזה מתה. ולכן זה לא, רבי ישעיה לא יכול להגיד לדעתו, כי הוא טוען שזה רואה. ולכן הגמרא מניחה, אלא אליבא דרבי, כנראה הוא מדבר לפי שיטת רבי. כי אמר רבי בעיבוד, כשרבי אומר שהשני, כי עיבוד דמי זה רק במקרה שאחד הלך לעיבוד. אבל אחריות, אבל כשהוא הפריש שניהם מלכתחילה לאחריות, לא. הוא לא יגיד אותו דבר, ואם כן אנחנו אומרים, שרבי ישעיה אמר את דבריו לפי שיטת רבי. אבל עכשיו נביא קושי על זה. תנן, כתוב במשנתנו, המפריש חטאת והרי היא בעלת מום. מישהו מפריש חטאת ונופל בבהמה, נופלת בבהמה מום. מוכרה ומביא אחרת תחתיה. מה עושים? מוכרים את הבהמה הזאת, ועם הכסף קונים חדש, בהמה חדשה. רב אלעזר ברבי שמעון אומר, אם קרבה השנייה קודם שנשחטה הראשונה, הוא אומר זה תלוי. אם מקריבים את השנייה לפני ששחטו את הראשונה, הראשונה שעכשיו בעלת מום, ובעצם כבר כן, מכרנו את אותו, אנחנו עכשיו לוקחים עם הכסף וקונים חדש, הבהמה עכשיו חולין, אבל זה לא חולין לגמרי, כי הוא טוען שאם קרבה שנייה קודם שנשחטה ראשונה, תמות שכבר כיפרו בעליה, כי זה גם סוג של חטאת שכיפרו בעליה באחרת. כן, כי זה היה, הפרישו את זה מלכתחילה לחטאת. מה קרה? נפל במום, היו צריכים לפדות, למכור, לקנות חדש, אבל עדיין יש על זה שם חטאת שכיפרו בעליה, ואם כן, אם שחטו את זה לפני שכיפרו בעליה בשנייה, בסדר. אבל אם לא, אז צריך להשאיר את זה למות. עכשיו, כסל כדעת, אך הם מניחים עכשיו להקשות הרבי ישעיה, תראו לזה רבי שמעון כרבי סביר עליה. כי, למה כרבי? כי אם כחכמים, ברור שהם יגידו שלא צריך למות. אז לכן צריך להיות כרבי. ואם כן, כן הם מניחים, בגלל שהם מופיעים במשנה הזאת, אז הם מוכרים או לפי רבי או לפי רבנן, שהוזכרו במחלוקת במשנה. אז אומרים, ואפילו באחריות נמי לו. כן, ומה רואים כאן? השנייה הובאה בתור אחריות בעצם. כן, ו... אפשר בעצם לומר מהמקרה הזה שגם במקרה של אחריות נצטרך להשאיר את הבהמה למות, כי שוב הוא טוען ברגע שהתחפר באחרת הראשון צריך למות. אז הבעיה שאם הם הולכים כפי רבי, אז זה סותר את מה שרבי ישעיה אמר לפי רבי שמפריש תחתו לאחריות מתחפר באחר מהם וחברתה רואה. אז איך עונים על הקושי? די פשוט, אומרים לא צריכים להגיד שהוא סופר או כרבי או כרבנן, יש דעה שלישית. לא, דילמה רבי אלעזר, רבי שמעון, כאב הוא הסביר עליה, אולי הוא סופר כאביב, רבי שמעון, גם הגיוני. דאמר חמש חטאות מתות, וזה סוג אחד של חטא שכיפרו בעליה, זה כן, מקרה שכיפרו בעליה באחרת, ואם כן, למרות שהוא פדה, עדיין הוא צריך למות. תנן. Okay, עכשיו יש לנו עוד קושי ממשנה. משנה ביומה. שמדבר שהזכרנו, כאילו שהיה, הופיע בדף הקודם. ביום הכיפורים יש שני סירים, לוקחים שני סירים, פילים גורל, אחד הולך להשם, אחד להזזל. אם הסיר להזזל מת, אז צריך להביא עוד שני סירים, להפיל גורל שוב, יש על זה מחלוקת, אבל לפי המשנה הזאת, כן, צריך להביא שני הסירים ולהפיל גורל חדש. ומקריבים אחד מהם, והשני יראה עד שיסתאב, ואם אחר ויפלו דמיו לנדבה. אז השני, הסיר להשם שלו, מקריבים, כן? כי עכשיו יש בעצם שלושה סירים במקום שניים, כי יש את הסיר הראשון להשם, ויש את הסיר השני שנפל בגורל, כן? בגורל השני יש אחד להזזל ואחד להשם. עכשיו, כתוב למה נשאר לראות, ואם אחר ויפלו דמיו לנדבה, ולא בקטגוריה של חטאת שנתקפו בעליה ואחרת. כתוב במשנה לפי שאין חטאת ציבור מתה. עכשיו, מה אפשר לדרוש משם? בגלל שאין חטאת ציבור שמתה, אבל הד יחיד, אם זה היה קורבן יחיד, אז היה מתה. ובנוסף לכך, אמר רב, בעלי חיים אינם נדחים. זאת אומרת שהסעיר סעיר שהיה להשם הראשון בגורל הראשון כשהשעיר לזלזל מת, אנחנו לא דוחים את השעיר הראשון להשם. ולכן, כשהוא מתחפר, בשני שבזוג ראשון הוא מתחפר. זאת אומרת, זה לא שיש לו אופציה לבחור בשעיר להשם הראשון או השעיר להשם השני, אלא הוא צריך לקחת את השעיר הראשון, כי השעיר הזה לא נדחה. ואידך חווה לאחריות, וזה שבזוג השני נשאר לאחריות, אם במקרה משהו יקרה לשעיר להשם הראשון, אז הוא ייקח את השעיר השני. עכשיו, מה יוצא מזה? בגלל שרואים את השעיר השני לאחריות, ומה ההלכה? לפי זה, זה רואה, אבל רק רואה בגלל שזה חטאת ציבור. אם זה היה חטאת יחיד, זה היה מתה. מה רואים? נגד רבי הושעיה, שחטאת ציבור, שחטאת יחיד, באחריות, רואה. וכאן רואים שזה מתה. אז איך הגמרא עונה? אומרים, רב סבר לה כרבי יוסי. הוא דווקא סובר כרבי יוסי, דאמר, מצווה בראשון. Okay, הוא אומר בעצם, שהשני אנחנו לא רואים אותו בתור אחריות. באמת, המצווה בשעיר להשם הראשון. Okay, הוא לומד את זה מרבי יוסי, דיבר בעניין קורבן פסח. שמישהו מפריש קורבן פסח, הלך לאיבוד ומפריש שני במקומו, ומוצא את הראשון, המצווה להקריב את הבהמה הראשונה. גם כאן, המצווה להקריב את השעיר להשם. אם כן, כשעשינו את הגורל, ואחד לעזאזל ואחד להשם, האחד לעזאזל, עשינו את הגורל בגלל האחד לעזאזל, אבל השעיר להשם אף פעם לא היה ראוי לקורבן. אוקיי? ואם כן, זה לא כמו שעיר לאחריות, קורבן לאחריות, אלא זה הופרש מלכתחילה ללכת לאיבוד בעצם. ואם כן, בגלל זה, זה היה מתה אם זה היה חטאת יחיד. ולכן זה לא מקשה על רבי הושעיה. תני רב שמי ברזרי כמד רב פאפה. עבדה בשעת הפרשה, לרבי מתה, לרבנן תראה. עבדה בשעת כפרה, לרבנן מתה, לרבי רואה. הוא הביא ברייתא בפני רב פאפה ואמר כך, אם הלך לאיבוד בשעה והיה נאבד בשעה שהפרשנו בהמה חדשה, אז לרבי זה צריך למות, ולרבנן תראה. זה מתאים למה שראינו במשנה. עבדה בשעת כפרה, אבל אם היא עדיין הייתה עדיין הייתה עבודה כשכבר הקריבו את השני, אז לרבנן זה מתה, ולרבי רואה ולא מתה. עכשיו זה די מוזר. אמר לי, רב פאפה אומר לו, קו החומר. וזה דווקא לא טועם במשנה, כי במשנה אמרנו ששניהם מסכימים שזה מתה. זה בדיוק מה שרב פאפה יגיד. זה קו החומר. ומה עבודה בשעת הפרשה דאמר רבנן רואה? ואמר רבי מתה, אז עבודה בשעת כפרה דרבנן מתה. לרבי לא כל שכן. אם רבנן מחמירים במקרה השני, ברור שגם רבי יחמיר, אם רבי מחמיר כבר במקרה הראשון. אלא תנאי האחי. ולכן, פאפה אומרת, תתקן את הנוסח, אמור להיות כתוב כך. עבודה בשעת הפרשה לרבי מתה, לרבנן רואה. בשעת כפרה דברי הכל מתה. ובטח פתרנו את הבעיה, כי אז דברי הכל, אם זה בשעת כפרה, מתה. חוזרים עכשיו לרב אלעזר רבי שמעון. מה ראינו? שרב אלעזר רבי שמעון אומר שבעצם אם המקרה, כן, מה קורה? הייתה בהמה, הפרשנו לקורבן חטאת, נפל במום, ומוכרים, מביאים את המאה אחרת, אם שוחטים מיד, בסדר, את הראשונה. אבל אם לא שוחטים את הראשונה, ובינתיים מקריבים את השנייה, אז הראשונה צריכה ללכת למות. תנו רבנן, עכשיו נביא ברייתא שנקשר את זה בהמשך. אין מרגילים ביום טוב. אסור, אוקיי, מה זה מרגילים? למדנו את זה בבחורות, זה דרך שהיו מורידים את האור, כי הכי פשוט להוריד את האור זה לחתוך את הבהמה באמצע, כן, ולהסיר את האור. אבל יש דרך שעושים את זה שהעבודה יותר קשה, אבל אם רוצים נוד, אז היו בעצם לוקחים את זה מהרגע ומפשיטים את זה מהרגע ולמעלה, כן, ופשוט מורידים את זה, כן, זה יותר מסובך כי לא חותכים, כן, תחשבו כשמתעסקים באוף או משהו כזה, הדרך הכי פשוטה להעביר את האור, אוקיי? אז יותר קשה להוריד את האור מהרגע ולהוריד את זה מכל הבהמה. כן, אולי זה קצת שונה כשאני חושבת על אוף, כי אנחנו מקבלים את זה בחלקים. אבל תנסו לחשוב אם היו צריכים להוריד את זה מכל האוף באופן שלם, קשה להתחיל מהרגל ולהוריד את זה ככה. אז אין מרגילים, נראה שלוש הלכות לגבי מרגילים. אין מרגילים ביום טוב, אסור לעשות פעולה כזאת ביום טוב. כיוצא בו, אין מרגילים בבחור, ולא בפסולי המוקדשים. עכשיו, גמרא מתחילה. בשלמה ביום טוב, כתרך תרחה דלא חז אליי. הרי זה תרחה שלא צריכים את זה ליום טוב. ולכן, זה ברור מאליו, למה אסור. זה, כן, עבודה קשה מדי ליום טוב, שלא לצורך יום טוב. אלא בחור, מן תנה, אבל מי התנה שסובר שאין מרגילים בבחור? אמר, חיסדה, בית שמה היא, תאמר, בחור בקדושתי כאן. כי מדובר כאן בבחור שנפל בו מום, שכבר לא קדוש קדושת בחור, אז אם כן, למה אסור להרגיל? כי זה תואם שיטת בית שמאי, שסובר שבחור אפילו אחרי שנופל במום, עדיין נשאר בקדושתו. דתנן, יש משנה בבחורות, בית שמאי אומר, לא ימנה ישראל עם הכהן על הבחור, אסור לאכול יחד עם הכהן, כשהוא אוכל בחור, כי אנחנו חוששים שמעזר יבוא לאכול את הבחור, ואסור לו. אוקיי, למרות שזה כבר אין בזה קדושת בחור, עדיין אסור לזר, ואם כן, עדיין אסור להרגיל. פסולי המוקדשים, מנתנה, אז בואו נעבור למקרה השלישי, מי התנה שאומר את זה? אמר רב חיסדא, רבי אלעזר ברבי שמעון היא, ועכשיו אנחנו חוזרים לענייננו, זה תואם את שיטת רבי אלעזר ברבי שמעון. אוקיי, דתניא, ועכשיו מצטטים ברייתא, שרואים שרבי אלעזר ברבי שמעון מחמיר בפסולי המוקדשים. היו לפניו שתי חטאות. Okay, הפרישו שתי בהמות על חטאת אחת. אחת תמימה ואחת בעלת מום. כן, אחת נפסלה כבר, והשנייה היא תמימה. תמימה תקרב, בעלת מום תיפדה. כן, אפשר לפדות את הבעלת מום ומקריבים את התמימה. אבל נשחטה בעלת מום עד שלא נזרק דמה של תמימה מותרת. אם זורקים את הדם, כן, לפני ש... אם שוחטים את הבעל מום לפני שזורקים דם התמימה, מותרת באכילה. אבל משנזרק דמה של תמימה, אסורה. אבל אם כבר זרקו את הדם של התמימה, אז הבהמה אסורה ואסור לשחוט. רבי אלעזר ברבי שמעון מחמיר עוד יותר, והוא אומר, אפילו בשר בעלת מום בקדרה, אפילו אם כבר שחטנו, ומבשלים את הבשר. ונזרק דמה של התמימה, אבל לפני שאכלו, הם שוקים את הדם, יוצא לבית השריפה. Okay, צריך לשרוף את זה. אז מה רואים? רבי אלעזר ברבי שמעון מחמיר בפסולי המוקדשים ורואה עדיין שיש בו קדושה אפילו אחרי שנשחט ושזה השלב שהם עושים את הרגלה, כן, המרגילים, אחרי שזה כבר נשחט, עדיין הוא מחמיר ורואה בזה קדושה. ולכן אסור להרגיל משום קדושת הבהמה. עכשיו, שואלים הרב חיסדא, לא מובן, למה אתה לא אמרת ששני המקרים הם לפי דעה אחת, אוקיי? רב חיסדא, לוקמא אידי ואידי כבית שמאי. בואו נתחיל ככה. למה לא נגיד שבית שמאי, שיחמיר בבחור, שעדיין בקדושתו יחמיר גם בבעל מום? אז אומרים, לא. דילמה כי אמר בית שמאי בבחור דקדושתי מרחם. בחור יותר קדוש מפסולי המוקדשים, כי זה היה קדוש מרחם. אבל פסולי המוקדשים לא, אבל פסולי המוקדשים שהגיעו לקדושה יותר מאוחר בחיים שלהם, אז אולי לא. אולי כן עובד. כן, הקדושה שלהם אף לגמרי. ולוקמה אידי ואידי כרב אלעזר רב שמעון. אז אולי נגיד כרב אלעזר רב שמעון. אם בפסולי המוקדשים הוא רואה שעדיין בהם, יש בהם קדושה, אז ברור שגם בבחור שקדושתו מרחם, גם יש בזה קדושה, ואם כן נגיד שהם רגילים בבחור ולא בפסולי המוקדשים, הכל לפי רב אלעזר רב שמעון. אז אומרים לו, דילמה כי אמר רב אלעזר רב שמעון בפסולי המוקדשים, דאלימה למתפס פדיונן, אבל בבחור לא. אולי נגיד שלפי אלעזר ברבי שמעון פסולי המוקדשים יותר קדושים מבחור. למה? כי בחור לא פודים. עכשיו, בדרך כלל לא פודים למה? כי ברגע שיפול במום, אז עדיין, כן, אז אפשר לאכול את זה בלי להקריב. מה שאין כן, קורבן. כן, שקורבן צריך שיפול במום, ואז עדיין בקדושתו עד שהוא פודה. אוקיי? ולכן הם אומרים, רואים את זה ככה. בבחור לא פודים, אוקיי? אסור לפדות בחור, אבל מותר לפדות פסולי המקדשים. אז זה שמותר לפדות זה דווקא חומרה. למה? כי הם טוענים שאולי אין מספיק קדושה בבחור. בואו נראה את המילים. פסולי המקדשים דעלים למתפס פדיונם. הם מספיק חזקים בקדושה שהפדיון חל עליהם. מה שאין כן בבחור שהם לא מספיק קדושים, שהקדושה לא שהפדיון לא יכול לחול על מה שקדוש בו. ולכן יש חומרה בפסולי המקדשים שאין בבחור, ולכן אולי רב אלעזר ברב שמעון שאמר את דבריו רק בפסולי המקדשים, אולי רק בפסולי המקדשים הוא היה אומר כך, כי הם יותר קדושים. ולכן הקדושה לא יוצאת לגמרי, אבל בבחור אולי יגידו שכן, ולכן הם מרגילים בפסולי המקדשים, אבל אולי יגידו שמרגילים בבחור. ולכן רב חיסא לא אמר שהכל אליבא דרב אלעזר ברב שמעון. עכשיו שואלים על רב אלעזר ברב שמעון. רב אלעזר ברב שמעון, לעת להד אתנן, כל פסולי המקדשים נשחטים באטליז ונקרים באטליז ונשקלים בליטרה, אמר כיוון דשאר אלה תפה וזבין. כל הדברים האלו מותרים. למה? כן, אפשר לשחוט אותם, ראינו את זה לפני כמה דפים, אפשר לשחוט אותם בשוק, למכור אותם בשוק, ולשקול אותם במשקלות, שאי אפשר לעשות זה בבחור, כי מה רואים? שהדברים האלו, בגלל כיוון דשאר אלה, בגלל שמותר תפה וזבין, הוא יקבל יותר בעצם כשהוא ימכור, ובגלל שהכסף הולך כמדבר בקורבן, בהמה שהופרשה לקורבן, ועכשיו בעמום, מפרישים ושמים את הכסף בקופת בית המקדש וקונים מזה קורבנות עולה. אז אם כן, מה רואים? מותר כל מיני דברים בפסולי המקדשים כדי להעלות את המחיר. אז אולי גם אפשר להגיד ש מרגילים בפסולי המקדשים כדי להעלות את המחיר, כן, כדי שיקבלו יותר כסף בעד האור. אז נראה שלוש תשובות כאן. אמר רב מאיר ברד רב כהנה, מה שמשפיח באור פוגם בבשר. כשמרגילים יורד חלק מהבשר עם האור, ולכן מה שאולי הוא יקבל יותר כסף באור, אבל יקבל פחות כסף בבשר, ולכן זה לא שבאמת יהיה רווח להקדש במקרה הזה. במערב האמרי משמד רבינה, יש תלו בנוסח, או רבי אבין או רבינה, מפני שנראה כעובד עבודה בקודשים. הוא אסור לו לעשות מרגילים, כי זה נראה שהוא עובד בקודשים, ולכן אסור, אפילו אם יהיה רווח, זה נראה כעבודה בקודשים. שאין בזה כשהוא שוחט או מוכר או שוקר, זה לא ממש עבודה. תשובה שלישית, רבי יוסי בר אבן אמר, גזר השמי יגדל מהם הדרים, הדרים. יש ניגוד אינטרסים. מצד אחד, יש לנו את העניין שלא רוצים להפסיד כסף, כן? שבעצם אפשר להרוויח יותר כסף אם עושים מרגילים. מצד שני, אם נתיר לו לעשות את זה, יש לנו חשש שהוא ישאיר את הבהמה הרבה זמן, כדי עד שמישהו בא שרוצה בעצם למכור, לקנות את הנוד. ואם כן, מה יקרה אם הוא יגזל מהם הדרים הדרים? ראינו כבר הרבה פעמים שישאיר בהמה שאסור בגזל ועבודה, ישאיר אותו לזמן ממושך ואולי יבוא לגזוז או לעבוד. ולכן אסור לעשות, למרות שאולי הוא היה מרוויח יותר כסף להקדש. הדרן הלך להתחתת, שם נתחיל את הפרק החמישי. כיצד מרימים על הבחור? איך אנחנו יכולים להפקיע את הבחור מקדושתו. בעצם, כן, שלא נצטרך להעביר את זה לכהן, שפשוט לא יהיה בחור. מבקרת שהייתה מעוברת, אומר, אם הייתה לנו בהמה שאף פעם לא ירדה, ולכן אולי יש בפנים בחור, אומר, מה שבמאה של זו, אם זכר או לה. אומרים, לפני שכן הבעל הבהמה אומר, מה שבמאה של זו, אם זה זכר, שזה בעצם יהיה בחור אם זה זכר, כן, כי אם זה יהיה נקבה לא יהיה דין בחור, אם זה זכר עולה, אני אביא כקורבן עולה. אוקיי? אפשר בעצם במקום להביא כבחור, אפשר להביא כקורבן עולה. אוקיי? עכשיו למה? כי בחור רק קדוש, אנחנו אומרים קדושתו מרחם, אבל רק כשזה נולד. אם כן, אם אני קוראת לזה עולה לפני שהבחור יוצא, אז לפני שזה נעשה בחור, אני כבר קוראת לזה עולה. אם כן, זה מותר לי לעשות. Okay? נראה אחר כך שהם ידונו שרק עולה ולא שלמים. כי אי אפשר להוריד את זה שזה יהיה שלי לגמרי, כאילו שלי לרוב, כי שלמים אני יכולה לאכול את הבשר. עולה, אני צריכה לשרוף את הכל על המזבח, אבל לפחות מה אני מרוויחה בזה? שאם אני חייבת עולה, אני יכולה להביא את זה עם הזכר הזה, ולא שאני צריכה להעביר את זה לכהן. ילדה זכר יקרב עולה. אז אם באמת, אם אני אומרת, אם משהו במאה של זו עם זכר עולה, וילדה זכר, אז יקרב עולה. ואם נקבה, זבחי שלמים, אם אני אומרת, אם זה יהיה נקבה, זה יהיה זבחי שלמים. עכשיו, יצאנו עכשיו מהעניין של בחור, כי אין שום בעיה, אם זה נקבה, ברור שזה לא יהיה בחור, אז נצטרך להבין אחר כך במה מדובר. אם נקבה, זבחי שלמים, ילדה נקבה, תקרב שלמים. אם אני אומרת, אם זה נקבה, זה יקרב כשלמים, אז אם זה יוצא נקבה, אני צריכה להקריב את זה בתור שלמים. אם זכר עולה ואם נקבה זבחי שלמים, אני אומרת, אם זה זכר זה יהיה עולה ואם זה נקבה זבחי שלמים, ילדה זכר ונקבה, אם היא ילדה תאומים, וכנראה כל מיני אופציות. אם זכר ונקבה, אז זכר יקרב עולה והנקבה תקרב שלמים בדיוק כמו שאמרתי. ילדה שני זכרים, אחד מהם יקרב עולה, השני ימחר לחייבי עולה, בדמיו חולה. אם ילדתי שני זכרים, מה הבעיה? אני לא יודעת איזה מהם קראתי עולה. אז אחד מהם יקרב עולה, כי זה התחייבתי. השני, עכשיו יש עליו ספק עולה, אבל אני לא חייבת להביא עוד עולה, אז אין לי חיוב כספי. אז השני ימחר לחייבי עולה, אבל הבהמה אולי חייבת לקרב כעולה, ולכן אני צריכה למכור את זה למי שחייב להביא עולה, וכך זה יקרב כעולה. אבל אדמה וחולים, ואני יכולה לעשות איתם מה שאני רוצה, כי אני לא התחייבתי לשתי בהמות. ילדה שתי נקבות, אחד מהם תקרא שלמים, והשנייה תמחר לחייבי שלמים, בדיוק אותו דבר לגבי שלמים. מדמי החולים. ילדה טומטום ואנדרוגינוס, כן, טומטום סימני נקבות וזכרות מוסתרים ולא יודעים מה, ואנדרוגינוס יש סימנים של שניהם. השפג אומר, אין קדושה חלה עליהם, נראה בדף קפה למה הוא טוען כך. אמר הרב יהודה, כן, הגמרא מתחילה עם אמרה של הרב יהודה, מותר להטיל מום בבחור קודם שיצא לאוויר העולם. אפשר בעצם, okay, והוא נותן פתרון אחר. פשוט שמים מום בבחור לפני שזה יצא לאוויר העולם, ואז בגלל שזה רק קדוש כשזה יוצא מהרחם, אפשר בעצם לפתור את הבעיה שזה יבלה כמום, ואין לזה דין בחור. תנן, אבל קושי עליו, הרי כתוב במשנה שלנו, הוא אומר אדם, מה שבמאה של זו עולה, עולה. מה שבמאה של זו עולה, מה לומדים? עולה אין שלמים לא. אי אפשר, מה שאמרתי כשהסברנו את המשנה. רק בתור עולה אני יכולה, אני לא יכולה להפוך את זה לשלמים. ואת אמרתי, מה זה מפקע עליה מקדושתה? אני חייבת לפחות להמיר את זה, לא כדאי להשתמש במילה להמיר, כן? אבל במקום שזה יצא בחור, אני יכולה להקריב כעולה. אבל להוריד את זה מקדושתו לגמרי, לפגום בו ולשים בו מום, איך בעצם אפשר? ברור מהמשנה שרק בתור עולה אני יכולה. אז אמר לך רב יהודה, הנמיר לי בזמן שבית המקדש קיים. כי קמינה אנה בזמן הזה, תלוחז אל ההקרבה. יהודה אומר, אני מחלק בין בזמן המקדש למשנה. כשהיו קורבנות, אז אי אפשר שזה לא יקרב כקורבן. ולכן אני יכולה להקריב בתור עולה במקום להביא את זה לכהן בבחור. אבל בזמן הזה שכבר אין קורבנות, אז אני יכולה להטיל בו מום. אז היא בזמן הזה, מה למאמרה? אם זה בזמן הזה, אז ברור שאני יכולה להטיל בו מום. אז מה השאלה? במיוחד לפני שזה נולד. אז מה הוא דתם הנגזר דלמה, נפיק רוב ראשו וקשה דבי מומה? מה החשש? שאולי אני יכולה להטיל מום בבחור לפני שזה בחור. אני לא יכולה להטיל מום בבחור אפילו בזמן הזה. אתם זוכרים כל המשניות שלמדנו, המקרים בבחורות, שראינו מקרה שהיה זקן, אז, או לא זוכרת איזה בהמה, נראה לי אז, זקן עם שיער ארוך, שפשוט חיכו עד שהיא פה במום, כי אי אפשר להטיל מומים בבחור. אבל לפני שזה נולד, ברור שמותר להטיל במום. אז אומרים לו, החשש הוא שאולי לא היינו יודעים את זה, אולי זה לא כל כך פשוט, ובגלל זה בא רב יהודה להגיד לנו את זה, שאולי נגזור, כי אם כבר יצא רוב ראשו, אז זה כאילו זה נולד, וכבר יש עליו קדושת בחור. ואז אולי כשאני שמה את מטילה את המום בבהמה, אולי יצא רוב ראשו, ואז יוצא שאני מטילה מום בבחור. אז הגמרא אומרת, היי, זה חשש די טוב, אז למה רב יהודה מתיר את הדבר הזה? והמה החינמי, באמת זה חשש. אז מה אומרים? אפילו הכי, שוב יש לנו ניגוד אינטרסים, העדיפה מדעת הבית לידי כזב עבודה. אותה ניגוד אינטרסים שראינו קודם, שמה? אנחנו חוששים כל הזמן, שמה יגזוז או יעבוד את הבהמה. ולא רצינו למצוא מקרים של בחורים שהם פשוט מסתובבים המון המון זמן עד שיפלו בהם מום, ותוך הזמן הזה מישהו אמור לגזוז או לעבוד בטעות או אולי בכוונה ויעבור על האיסור הזה. ולכן עדיף להתיר לנו להתיר מום בבהמה כשזה עדיין בפנים, אפילו אם יש חשש שאולי יצא רוב ראשו, כי החשש בצד השני הוא יותר גרוע. אם נקבה זבחי שלמים, okay, כשראינו את המשנה, המשנה התחילה ממשפט כיצד מרימים על הבחור, ואולי היינו חושבים שזה הנושא של כל המשנה, אבל מתברר שלא, כי ברגע שמגיעים לנקבה, מישהו אומר, אם נקבה, ברור שזה לא החשש של בחור. נקבה, מי קקד שבבחורה? כן, הגמרא אומרת, הרי אין קידושת בחור, אז מה זה פותר את הבעיה? הם אומרים, אם נקבה, זבחי שלמים. אם זה יהיה נקבה, אז לא יהיה כלום, כן? לא יהיה קדוש. אז בשביל מה אני אגיד, כשזה בפנים, אם נקבה, אז אני אקריב את זה בתור שלמים. אז אומרים, ספר עתיה לבהמה דה הקדש. לא בדיוק הספר, זה האמצע, אבל המקרה הזה, ספר לעומת הרשע, שהמקרה הזה מדבר על נקבה שהאימא הייתה מעוברת, והיא הייתה קדושה גם, והבעלים לא רצו שתקבל את הקדושה של האימא, הקדושה של האימא נוצרה מתי, כאילו הקדושה של הולד בלידה, ראינו שיש מחלוקת על זה, וברור שהמשנה שלנו דוגלת בשיטה שרק כשהיא נולדה, כן, בהווייתה, אז היא קדושה. אז אפשר להגיד, אם נקבה זבחי שלמים, ואז הוא לא מקבל לקדושת האימא. אוקיי, אם כך, אז הם מניחים שבהמשך, המשפט הבא, אם זכר עולה ואם נקבה שלמים, בגלל שהסברנו שאם נקבה זבחי שלמים, אנחנו מדברים על בהמת הקדש ולא בחור, שגם המקרה הבא מדבר על בהמת הקדש. וכאן הם יקשו, ילדה שני זכרים, אז לפי זה מה קורה בהמשך, כן? אני אומרת, אם זה זכר עולה ואם נקבה שלמים, ואז ילדה שני זכרים, מה עושים? הראשון אחד עולה, והשני מחר לחייבי עולה ודמיו לחולין. אז מה הגמרא אומרת כאן? אמרי אי בהמה דהקדש, היכי דהקדש עולה, להדר עולה, להדר עולה, אידך נהווה בקדושתי דעימי. הרי מה נגיד? אחד, יש לזה קדושת עולה, והשני תקבל את הקדושה, יקבל את הקדושה מאימו בעצם, כי רק המילים שלי, אם זכר עולה, רק תקף לאחד מהם. אז אם מדובר בבהמת הקדש, אז אמור להיות בדיוק כך. שראשון, כן, אחד, קדושת עולה, השנייה, בקדושת אמו. אוקיי, ואם כן, זה די ברור מה קורה. אז למה כתוב שהשני מחר לחייבי עולה בדמיו חולין? אז מה עונים? ספר עתן לבהמת חולין. באמת, יש כאן שלושה מקרים שונים לגמרי. שוב, הראשונה זה מבקרת, כן, אישה עם בחור. אומרים משהו במאה של זו, אם זכר עולה, ואפשר לעשות ולהפקיע בחור. השני בהמת הקדש, ורוצים שלא יקבל קדושת אמו, אז אומרים, אם נקבה, זבחי שלמים. השלישי, זה בהמה, שהבהמה מעוברת, לא הייתה קדושה בכלל, חולין לגמרי. ומה רוצים לעשות? הוא רוצה להקדיש את העובר. אם הוא אומר, אם זכר עולה, ואם נקבה שלמים, אז כשיצא העובר, אז אנחנו לא יודעים איזה מהם העולה, אז שוב מקריבים אחד לעולה, והשני, בגלל שיש ספק עולה, צריך למחור לחייבי העולה, ולקחת את הדמה, והדמה יכולים להיות חולין. אוקיי, זהו להיום.